בעצם זה הכל.
בואו רק נסכם שנייה, מבחינת זמן, הזמן שלנו הוא ב-5:25 בעצם, כי אני עד שמסיים 5:20, 5 דקות עכשיו ערבית כבר לא מתפלים ישר, אז 5:25 עד 6:10 שאני צריך ללמד כוזרי. שיעור א', אוקיי, אז בעיניי, אני רוצה קודם כל להסביר את ההבדל העקרוני בין הרב סולובייצ'יק לרב קוק. אני אגיד הבדל אחד שהוא די פשוט ובולט, הרי בית גידולי, בכל אופן, למדתי במרכז הרב, למדתי הרבה שנים, ונחשפתי לרב קוק הרבה לפני שנחשפתי באותה רמה, נכון? האמת היא, זה לא נכון. קודם כל נחשפתי לרב סולובייצ'יק, כי כשהספר על התשובה, אתם מכירים את הספר על התשובה? עוד לפני שהיה ספר על התשובה, זה התפרסם כמאמרים בפנים אל פנים. היה שבועון לציבור הדתי של המגזר, אז לא קראו לזה המגזר, היה שבועון של הציבור הדתי שנערך על ידי האחים הכהן, שמואל אבידור הכהן ואחיו פנחס פלי, הם ערכו כתב עת שקראו לו פנים אל פנים, ושם היה מתפרסם תמיד לקראת ראש השנה דרשת התשובה של הרב, של הרב, כן, ככה זה היה. ופנחס פלי הוא זה שאחר כך עושה איתה לתשובה, הוא פרסם שם במשך כמה שנים, אז כן נחשפתי לזה. אבל אחר כך באמת שנים רבות עסקתי ברב קוק, ואחר כך שוב חזרתי לעיין בכתבה של הרב סולובייצ'יק. אני רוצה להסביר למה נראה לי יותר רלוונטי לעסוק ברב סולובייצ'יק. אז אני אגיד הבחנה שהיא מאוד מאוד פשוטה לכל מי שמשתמש בוורד בימינו. אתם יודעים מה זה קונטרול F? קונטרול F זה קונטרול F זה החלף, זה חפש. יש גם קונטרול H, אני חושב שזה החלף, נכון? אתה כותב מילה אחת, תחליף את המילה אחרת. למשל יוסף, אנחנו כותבים את המילה האדם, ואנחנו נעשה במקום האדם, נעשה בכתבים של הרב סולובייצ'יק החלף ליוסף. אוקיי? האם המשפט יהיה לו משמעות בעיניך? כאילו האדם, נגיד האדם, איש האמונה הבודד, אז במקום איש תכתב יוסף איש האמונה הבודד, כן, ונקרא את הספר כאילו הוא מדבר עליי. אז אם הוא מדבר, אז אני יכול להבין. האמת, כשאני עושה החלף אצל הרב סולובייצ'יק ואני אומר במקום האדם בני, זה נראה לי שהמשפטים make sense. אבל אצל הרב קוק הרבה פעמים כשכתוב האדם ואני אעשה החלף עם בני, אני לא מכיר את עצמי. יש פסקאות שלמות שכן, יש הרבה מאוד פסקאות ששם הרב קוק מדבר פתאום על הנשמה שלי, על כל מיני דברים שאני לא מכיר בעצמי באותה מידה. זאת אומרת, האדם שהרב סולובייצ'יק מדבר עליו הוא האדם שאנחנו פוגשים במראה כל בוקר. זה מובן מה שאני אומר? זה מאוד נתפס, מישהו שמוכר לי. מי שאני מכיר אותו, הוא ודאי שרוצה לדחוף אותי לחלקים היותר גבוהים של האישיות שלי, לחלקים היותר רוחניים של המשמעות של הקיום שלי, אבל סך הכל זה בן אדם שאני מכיר אותו. לעתים קרובות כשאני קורא אצל הרב קוק, אז נכנסים שם דברים שהוא יודע אותם, אבל אני לא יודע אותם. ואז בעצם היכולת שלי ללכת עם זה, לפעמים זה מרומם אותי מאוד, ולפעמים זה, אבל בעצם כשאני אחר כך צריך לצאת מהישיבה וללכת ולשבת על כיסא הפסיכולוג מול ספת הפסיכולוג שלא אצלי לא שוכבים, כן, אבל אז כאילו אני עובר מעולם לעולם. כי אם נניח, בואו ניקח דוגמה, הרב סולובייצ'יק ידבר על תפילה, הרב קוק מדבר על תפילה, אז הרב קוק מדבר על תפילה המתמדת של הנשמה למשל. מכירים את הפסקאות האלה בתחילת עולת ראייה? נפלא, דברים נפלאים, אבל זה לא התפילה שאני מכיר. כשהרב סולובייצ'יק מדבר על תפילה או על התמודדות או על תשובה, בואו ניקח תשובה, בסדר? מדבר על תשובה, אז אנחנו מכירים את האדם שעושה תשובה, הוא ברצף איתנו, יש רצף ברור בינינו ובין האנשים שהרב סולובייצ'יק מדבר עליהם. החוויה של הרב סולובייצ'יק שנדבר עליה היא ברצף לחוויות שלנו. אצל הרב קוק לפעמים יש קפיצות, למשל, אם הרב קוק מדבר באורות התשובה, על גלי התשובה שנושאים את העולם, שפתאום אנחנו... זה נורא, נורא, איך נגיד, מרנין לב שיש גלי תשובה בעולם, ומי שלמד לתפוס גל בים, אז מסלומי גם יודע לתפוס גל של תשובה. אני לא אומר את זה בצחוק. מה זה גל של לתפוס גל? אתם יודעים, גלים בים? אני לא, אני יודע, אבל תיאורטית, כן? עשיתי בחינה בהתכתבות. אז לתפוס גל, זה לגל יש תנופה, ואם אתה תופס גל, אתה יכול לקחת את התנופה של הגל ולהגיע די רחוק. כך אומרים אנשים מומחים, סרברס. כן? אלה שיודעים לעשות את זה. בכל אופן, הרב קוק מדבר על גלי התשובה ששוטפים ושוטפים בהוויה. אז זה נורא שירי ופיוטי, אבל כשאתה אחר כך מנסה... זה עובר ככה, תנועות ידיים כאלה, למשמש את זה בצורה ממשית, העסק הזה לא בדיוק נתפס, ואז ההישג שלך בלימוד הוא לא תמיד נשאר, כי הוא לא ממש קשור לחלוטין אליך. אני רוצה קצת לחדד את ההבדל הזה, כי בינתיים נתן לי הבדל אינטואיטיבי, בסדר? ההבדל האינטואיטיבי ברור, נכון? בסדר? הרצף הברור שלנו לדמויות, לאנשים, לאדם שעליו מדבר סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק, לעומת הרצף שבחלקו ברור לרב קוק, אבל בחלקו פתאום... אני רוצה לדבר על שתי אינטואיציות בסיסיות שהיו לאנשים הללו, שהן מאוד מאוד רלוונטיות לסוגיה שלנו. עכשיו, אנחנו מחלקים, בכלל, אנחנו הפסיכולוגים הכוונה. בין שתי אינטואיציות שקיימות אצל כל אחד במינונים שונים. ויש אינטואיציות של סימביוטיות, זאת אומרת שאנחנו גם מניחים, למרות שהיום יש לזה הנחה הזאת כאן במיוחד מסתייגויות, אבל אין זה מענייננו עכשיו לתת איזה דייקנות פסיכולוגית, לתת איזשהו עיקרון. אנחנו מניחים שהתינוק, כשהוא מתחיל את הקריירה שלו מחוץ לרחמה של אמו, ומתחיל במערכת יחסים כזו או אחרת עם האמא, אז התינוק לא כל כך, האימא והתינוק הם יחידה אחת, יחידת אם תינוק. נכון שהאימא היא אימא והתינוק הוא תינוק, אבל ההפרדה היא יותר מנקודת מבטה של האימא, פחות מנקודת מבטה של תינוק, משהו התינוק כל כך תלוי באימא שהוא בעצם, כשהוא חלק ממנה, אז ברא קר עדי אבוע, או קר עדי אימי. אבל גם כשהוא יוצא ונולד והוא כבר לא חלק מהאימא, מבחינה נפשית הוא בלוע באימא. זאת אומרת, כן, אנחנו יודעים שגם האימא מרגישה שהוא בלוע בה, עד כדי כך שכולנו כמבוגרים מכירים את הקטע הזה, אתה חייב לקחת סוודר כיכר לי לראות את זה, כן? זאת אומרת שהאימא מרגישה כל מה שהילד מרגיש. אבל האמת היא שבשלב ראשון הילד מרגיש מאוד מאוד חלק מהאימא, הוא מאוד מאוד, יש איזשהו חטיבה אחת, איזשהו אינטואיציה, להיות מחובר, להיות שייך, להיות בלוע במישהו אחר. והאינטואיציה הזאת מובילה את בני אדם לרצות קשר, להרגיש שיש אנשים, אתם אולי, זה מצוי יותר אצל בנות מאשר אצל בנים, אבל שלא יכולים לעשות שום דבר לבד. נכון, בנות רוצות לך לשירותים, צריכה לקחת אותם חברה. אז לא רק מדין שהיא תשמור לה על הפתח וכל מיני דברים כאלה, בגלל שיש אנשים שאם לא עומד מישהו לידם, לא מישהו מחזיק להם את היד, קטן עומד על גביו, קטן עומד, גדול עומד... אז הם מרגישים חוסר ביטחון. אז אנשים זקוקים לקרבה, אנשים זקוקים להתחברות הזאת, אנשים מרגישים אז יש אינטואיציה של סימביוטיות, של התאחדות, של התלכדות, של התמזגות, זה אינטואיציה אחת. יש גם כן, פה הפסיכולוגים טוענים שמבחינה התפתחותית, התינוק מתחיל את הקריירה די קרוב ודי קשור ודי תלוי באמא וממוזג אמא באיזשהו אופן, אבל הוא, הקריירה שלו היא להתפרד מהאמא. הקריירה היא תהליך של היפרדות, והוא פסיכולוגית גם כנפרד, עד שהוא עומד כישות עצמאית. עכשיו, כשהוא עומד כישות עצמאית, בעצם המהלך הוא להיפרד, אבל זה לא היפרדות מוחלטת. זה היפרדות על מנת להיות במערכת יחסים. זאת אומרת, עכשיו אני עצמאי, והיא עצמאית. עכשיו, זה לא אומר שגמרנו. עכשיו אפשר לנהל מערכת יחסים שיש בה מידה מסוימת של שוויון. מה פירוש שוויון? הרי האבא, הבן והאימא הם לא שווים. האימא תמיד היא האימא. לעולם אימא נשארת אימא, כפי שקיים עליו, אחד אחרי שכבר עשיתם את הצבא, אתם יודעים שאימא אין כמו אימא, ואימא נשארת תמיד אימא. אבל עם כל זה שהיא אמא, אני גם כן יש לי את העצמאות שלי, את הקיום שלי, אני לא ניזון מהאמא, אני יש לי קיום עצמאי משלי, ואני עכשיו, בתור אדם עצמאי, יכול להן מערכות יחסים. תחום שלם בעולם האזרחי הוא נקרא תחום של חוזים. מה זה נקרא חוזה? חוזה זה מפגש רצונות חופשי בין שני אנשים. אדם אחד רוצה למכור, השני רוצה לקנות, הם מגיעים לעמק השווה, והם יוצרים איזשהו חוזה שמחייב את הזה לקנות, את השני למכור, ולהפך, והכל נעשה מתוך חופש, חופשיות מלאה של, של, של החלטה, הכרעה רצונית, שהם משתפים פעולה סביב זה. אז אותו הדבר, האמא והילד יש ביניהם הרבה אהבה, אחווה, שלום ורעות, אבל אהבה ואחווה, שלום ורעות נובעים מאיזשהו מערכת יחסים כביכול חוזית, שהיא מערכת יחסים שנובעת מ... הוא נפרד, והיא נפרדת, ולאלה שהם נפרדים יש להם מערכת יחסים אחרת, אבל הם לא כלים שלובים. זה החילוק בין מה שהיה קודם. קודם היו כלים שלובים. כשהאימא הייתה עצובה, מיני ווי התינוק היה ישר מתעצב אל ליבו. או להפך. אבל כשהם לא כלים שלובים, זאת אומרת שיש עצמאות, יש נפרדות, בריאה וטובה, ויש לה הרבה מאוד יתרונות. כי הנפרדות הזאת מאפשרת בעצם לכל אחד להביא לידי ביטוי. אז כשאחד שמח, השני יכול להיות גם שמח, לא חייב להיות שמח. כשאחד עצוב, השני לא חייב להיות עצוב, יכול להיות שמח ויכול לעזור לו. יש איזושהי מערכת יחסים של ברית, מערכת יחסים של ברית, שהתנאי לברית הוא מה? הוא נפרדות. בסדר? מהמקום הנפרד, יש מערכת יחסים. הנפרדות לא מחייבת היפרדות. הנפרדות מאפשרת מערכת יחסים, אבל עצמאית, חופשית. בסדר, זה ברור מה שאני... עכשיו, אני רוצה לטעון שהאינטואיציה... עכשיו, גם יחסינו עם הקדוש ברוך הוא יכולים להיות בנויים על שתי אינטואיציות הללו. בסדר? אדם יכול לחיות באינטואיציה של נפרדות. אנחנו בני אדם, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. יש בינינו מערכת יחסים. יש בינינו ברית. אפילו הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית. והנחת היסוד של הברית היא מה? שאנחנו חופשיים ברצוננו, ואם אנחנו אומרים, כמו שאמרנו פרשת שבוע שקראנו אתמול, נעשה ונשמע, אז יש משמעות לזה שנעשה ונשמע. זה לא היינו חייבים לומר כי אנחנו בנויים בקדוש ברוך הוא, אלא באמת יש ערך לאמירה שלנו, משום שהיא אמירה שנאמרת מאיזשהו מקום של החלטה והכרעה חופשית. יש כמובן חז"ל שאומרים שכפר למר כגיגית. אבל ברמה העקרונית, יש אפשרות לתאר את מערכת יחסים כנפרדות, והיותר מזה, הנפרדות היא תנאי לאפשרותה של מערכת יחסים ולמערכת יחסים בעלת משמעות, כי אם אין נפרדות, אז אני כפוי לעניין, אני תלוי בצורה כזאת שלא מאפשרת לי משהו אחר, אין ערך משמעותי להתלהבות שלי מהעניין, כי אני אנוס על פי בליעותי. עכשיו, יש אפשרות לתאר מערכת יחסים, או איזשהו בעצם מצב, שבו בעצם אנחנו נפרדים, אבל אני בעצם לא משלים עם ההיפרדות הזאת. אנחנו רק רוצים להיבלע מחדש באלוקות. זה קודם כל האינטואיציה הבסיסית הזאת, שמדברת שיש שאיפה להיבלע מחדש באלוקות, היא אינטואיציה של מיסטיקונים. מיסטיקונים זה אנשים שזה בדיוק האינטואיציה שלהם, זה כמעט ההגדרה של מיסטיקן. מיסטיקן זה לא, אני רוצה להגיד משהו חשוב עכשיו, אתם יודעים קצת אנגלית? יש ביניכם כמה שהם דוברי אנגלית בשפת רמת אב או אם, אני מי יודע, אולי שניהם. אתם יודעים, יש הבדל בין מיסט, מיסט, M-I-S-T, שזה ארפיליות, ומיסט, מיסטיקון זה M-Y-S-T. המיסטיקן זה M-Y, המיסט זה M-I. אנשים חושבים שכל מיסט כתוב, משה עלה אל הערפל אשר שם האלוקים. כלומר, יש ערפל שאלוקים לא נמצא בו, יש ערפל שאלוקים כן נמצא בו. יש אנשים שחושבים שכל ערפל יש בו אלוקים. נכון? וככל שיותר ערפל, יש כאילו יותר נוכחות אלוקית בערפל. כן, זה כאילו אנחנו נמצאים במערכת יחסים עם סוריה, ושככל שתהיה יותר עמימות, תהיה יותר ברכה בעניין. אז זה לא בדיוק ככה. והמיסטיות, המיסטיקן, המיסטיקון ברמה העקרונית, זה אותו אדם שבעצם השאיפה שלו זה לבטל את קיומו הפרטי ולהיבלע מחדש במקור האלוקי של ההוויה. או בשפת המגיד ממזריץ', שהמגיד מזריץ' היה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, ואנחנו רוצים להחזיר את היש חזרה לעין, לא לעין כלום, לעין סוף. כלומר, יש, והוא נפרד באיזשהו אופן מהאינסופיות, יש דברים שמוגדרים והם לא בלועים בכוליות הכוללת, והתפקיד של האדם הוא בעצם לבטל את האני שלו. אני אותיות עין. והאדם צריך לבטל את עצמו ולהתבטל ולהיבלע באינסופיות האלוקית שמקיפה את ההוויה. כלומר, האינטואיציה הזאת היא אינטואיציה של סימביוטיות, לחזור חזרה. אם יש חס ושלום נפרדות, תפקידו של האדם מה לעשות? לבטל את הנפרדות הזאת על ידי זה שהוא יחזור לאינטואיציה סימביוטית, להיבלע, או בלשונם של בלשונו של הזוהר, להשתאווה בגופה דמלכה, להישאר, להיבלע מחדש בגופו של המלך. מכירים? שמעתם את הביטויים האלה? ומה? לא.
את זה לא.
אז זה מעניין שכנראה שיש לך פחות אינטואיציות סימביוטיות, אולי שאנחנו שמרו את המושגים החסידיים האלה. עכשיו, הטענה היא שזה הבדל מאוד, אני רוצה לטעון שהרב קוק מאוד ניזון מהאינטואיציה המיסטית, מהאינטואיציה הזאת של למחוק את הליבלע כאילו בהוויה הכוללת. ועם כל הכוחות להיבלע בתוך ההוויה הכוללת, וממילא יש ברור שהאדם כן שם לב, לא שם לב, כיוון שיש בה נשמה, ברור שהיא משתוקקת לשוב לבוראה, אז הנשמה מתפללת תמיד. מה פירוש מתפללת תמיד? יש בה איזשהו תשוקה להיבלע מחדש. אתה כן הבנת, אתה לא הבנת, אתה קולט מה קורה איתך, אתה לא קולט מה קורה איתך, אבל בעצם מתחת לפני השטח העולם כולו כל הזמן, כמו התינוק כל הזמן רוצה להיבלע חזרה לאמא. זה לא עניין של הכרעה, זה לא עניין של זה עניין של שהוא תינוק והוא זקוק, הוא לא יכול להתקיים בצורה אחרת, והוא זקוק לזה ואז הוא משתוקק לזה. אז זה קשור לתשובה, זה קשור לתפילה, כל המציאות היא בעצם משתוקקת לשוב אל מקורה האלוקי. והאינטואיציה הסימביוטית הזאת היא צובעת את הדברים בכיוון מסוים, בגוונים מאוד מאוד ברורים, אוקיי? לעומת זאת, בצורה מאוד ברורה, אצל הרב סולובייצ'יק יש אינטואיציה של נפרדות, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון אמירות בסיסיות שלו. למשל, אחד הדברים שכולכם נחשפתם, אני מקווה, על העיקרון הזה של שיש מתיר לתפילה. המושג של מתיר כמובן עניינה מעבודת הקורבנות. מכירים את העניין הזה? שאתה מקטיר את ההזכרה, אז זה מתיר למזבח, זה מתיר לכהנים לאכול. יש איזשהו חלק שהוא מאפשר, הוא מתיר של שאר התהליכים שקשורים לעבודת הקורבנות. מכירים את המושג מתיר? ועכשיו לרב סולובייצ'יק יש עיקרון בסיסי, מעולם לא ידע שכינה למטה מעשרה, מעולם לא עלה אדם למעלה מעשרה, יש עולם שלנו, יש עולם עליון, כאלוקים בשמיים, על כן יהיו, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אתה לא יכול אפילו להתפרץ ולהחליט שאתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל. מה פתאום? אין אפשרות בכלל. רק אם יהיה מתיר. כדי להתפלל צריך מתיר. מה המתיר של תפילת מנחה? הקדיש שלפני תפילת עמידה. מה המתיר של תפילת שחרית? הקדיש שלפני בוכר. הוא נותן להם מעמדים מלכתיים, זה חידוש שלו, אבל מה משתקף בחידוש ההלכתי הזה? איזושהי עמדה שאומרת, רק רגע, אנחנו פה והוא שם, יש בינינו מערכת יחסים, אבל חביבי, אנחנו פה והוא שם, וזה בין פה לבין שם, בין הארץ לבין השמיים, חביבי, תשים לב, זה לא מתפרצים אל הקודש. יש איזשהו פרוצדורות, יש הליכים שדרכם אדם יכול להתקרב. והאינטואיציה הבסיסית היא, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים, מתחילים מזה שאנחנו בני אדם, אנחנו ממשיכים בזה שאנחנו בני אדם, ומהמקום כבני אדם, על כל מה שכרוך ביותנו בני אדם, יש לנו מערכת יחסים עם קדוש ברוך הוא, יש לנו עבודת השם. אבל אנחנו לא מתפרצים למעלה. עבודת השם מתרחשת בטריטוריה האנושית כפי שהיא מוכרת לנו, מהמקום הנפרד שלנו, ולא מאיזשהו מקום שחותר תחת הנפרדות הזאת וסוחף אותה למחוזות אחרים. אוקיי? עכשיו, אני חושב שרוב החיים שלנו היא יותר קרובים, חושבים שרוב בני אדם יותר קרובים לאינטואיציה של הרב סולובייצ'יק מאשר לאינטואיציה של הרב קוק. לא שהאינטואיציה של הרב קוק לא מעשירה את חיינו בצורה נפלאה, אבל היא לא יכולה להיות הבייסליין. כי הבייסליין כדאי, מומלץ מאוד שלא יהיה רחוק מהאינטואיציה הרגילה של האדם. ולכן זה לא שהוא פתאום כשהוא הולך להתפלל קורה לו משהו אחר, הוא עובר למחיצה אחרת של חייו. עבור את העצום של הרב סולובייצ'יק הוא שכשאדם מתפלל הוא אותו אדם שלפני כן עשה דברים אחרים, אכל, שתה, ראה סופרבול, חס ושלום, בלי הפרסומות, רק פרסומות.
אמא, מתי הסופרבול חל? שבוע?
היום.
הלילה.
אתה לא ידעת. גם אני לא ידעתי, אבל איך אפשר? מה?
יוסף לא מודכן.
אי אפשר לדעת, אי אפשר לא לדעת ברמת.
אוקיי.
אתה לא אומר, ברמפה משדרים את זה.
לא.
חד.
קולטים את זה. לא משנה. אני לא... אני לא מבין את המשחק בכלל. לא מבין מי... אפילו אני אראה, אני לא יודע מי מנצח. אבל ברמה העקרונית. ולכן נראה לי שכשהרב סולובייצ'יק מסרטט לנו את הדרך, מהקישקה שלנו, הקישקה שמוכרת לנו, אל עבודת השם, זה דרך שמאוד חיונית להיכרות שלנו בצורה יסודית. כי הוא בעצם נותן לנו איזשהו דרך, באמת, שהיא מוליכה אותנו אל עבר עבודת השם, לעומת דברים שאולי מרוממים אותנו ומנסים אותנו, אבל אחר כך, כשאדם שוב חוזר to his senses, כמו שאומרים ביידיש, אז הוא לפעמים מרגיש איזושהי נחיתה, איזושהי נחיתה שיכולה להיות, ואז הוא כל הזמן חי בקפיצות. אז יש אנשים שמאוד אוהבים את הקפיצות האלה, וזה נראה להם, זה נראה להם עיקר העניין, הקפיצות הללו. אבל זה לא נכון, זה לא, זה לא, אני כפסיכולוג לא ממליץ על חוויית הקפיצות האלה. באמת על חוויה של בנייה סודרת ממושמשת. אני חושב שיש מספיק תשתית, וגם אצל הרב קוק יש לא מעט פסקאות שתומכות בגישה הנפרדת, שתומכות בגישה המאוד מאוד... עכשיו, מיני ווי, ברור גם כן, שבגישה של הרב סולובייצ'יק, התפקיד של כוחות הנפש ושל התבונה, ושל התבונה האנושית, היא מקבלת הערכה משמעותית מאוד, כיוון שאנחנו חושבים ש... הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם האדם באשר הוא אדם, האדם כמות שהוא, אז האדם כמות שהוא מקבל איזה סוג של אח שווה. לאדם, האדם הארצי הזה שהוא דומה לי, הוא כן, הוא הכתובת. לכבוד, כשכתוב לכבוד מתנם תורה, לכבוד בני ישראל, אז מי הם בני ישראל? לא לכבוד נשמותיהם של בני ישראל, לא לכבוד בני ישראל, בני ישראל. אתה רק צריך להביא תעודת זהות, שאתה ביהודי, אתה יכול לקבל את החבילה. כי אתה, באמת זה בשבילך. זה בשבילך, 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 בשבילנו. אז יש איזושהי הורדה מסוימת, ואיזושהי בנייה מלמטה, שמאפשרת התקרבות מהמקום היותר פשוט, היותר ארצי, וכל הקומה נבנה. כן, התפילה לא מתחילה מהחלק הגבוה של האדם, התפילה יכולה גם להתחיל מהחלק ה... בסיסי, הראשוני שבאדם. אז לכן נראה לי שברמה העקרונית היכרות יותר יסודית עם התמות הבסיסיות בהגותו של הרב סולובייצ'יק היא יכולה להיות איזשהו מבנה משמעותי מאוד בקומה הרוחנית של 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 החיים שלנו. כי בסופו של דבר יש רצף, אף על פי שהרב סולובייצ'יק חי בעולם פרה פוסט מודרניות, כן, אדם מודרני, הוא התמודד עם 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 מציאויות שאנחנו עדיין רלוונטיות ועדיין מוכרות, ונדמה לי שהדברים שהוא כותב יכולים להיות מאוד משמעותיים עבורנו. עכשיו, מתוך כל הכתבים שהוא כתב, הכתבים ההגותיים שהוא כתב, חביב אליו ובעיניי החשוב ביותר הוא המאמר וביקשתי משם. ואני אינני בודד בעניין. זאת אומרת, לקוחות יודעי דבר במשפחתו של סובייצ'יק מספרים על כך שזה היה באמת המאמר המשמעותי. גם כך סבר ליכטנשטיין וגם אצל הרב מוישה זה באמת נחשב המאמר החשוב. והסיפור על המאמר גם חשוב לספר אותו, שבעצם הוא חובר, למעשה המאמר הזה חובר פחות או יותר באותה תקופה שחוברו החיבור איש ההלכה שבשנות ה-40, תחילת שנות ה-40. כי מה שמעניין, אני רק אתן לכם קצת ביוגרפי של הרב סולובייצ'יק, הוא נולד בתף רי סמך ה' 1905. כתב קונטרס ראשוני, התפרסם בספר איגרות וכתבים של איגרות הרב סולובייצ'יק, איגרות הגריד, ספר שבעצם יש שם את הקונטרס הראשון שהוא כתב, שהוא היה לעינה של רב חיים שהתפעל מאוד מהנכד שלו וחידושי תורה ברמה כזו גבוהה, ושאר הספר איגרות הגריד, אני לא יודע אם ראיתם את הספר, זה ספר שהחוק כזה נתפס לפני 6-7 שנים, בעצם הרבה מאוד התכתבויות, כי בשנת, הוא למד בעצם אצל אבא שלו כל השנים, אצל רב מוישה סולובייצ'יק, הוא למד שם, הוא לא למד בישיבה אף פעם, הוא לא היה, כן, ובשנת תפרש בי זיין, זאת אומרת, שזה יוצא כשהוא היה בן 22, הוא הגיע לברלין, ושם השתלם בלימודים גבוהים, עד עשיית עבודת דוקטורט, הנושא שלה היה משהו שקשור להרמן כהן, הוא בהתחלה רצה לכתוב משהו על הרמב״ם, אבל לא היה מי שידריך אותו, בסופו של דבר עשה משהו על בית מדרשו של הרמן כהן, זה לא חשוב, זה כן חשוב, אבל זה לא חשוב. באותה תקופה שהיה בברלין, הוא עסק במינים כלליים, יש לו התכתבויות עם כל גדולי ישראל של אותה תקופה, וההתכתבויות האלה ברמה עמוקה ורצינית, הם חלק מאיגרות הגריד. כשהאפקט שרצה הבן של סולובייצ'יק רב חיים לעשות באמת להראות את גדלותו שניכרת מבין כתביו שלא בתפרש צדי א' הוא היה בווינה והתחתן בתפרש צדי ב' אנחנו מוצאים אותו חזרה בברלין קצת להשלים דברים ואז תפרש צדי ב' הוא עובר לארצות הברית בסיוון, מתפרש צדי ג' הוא נמצא בבוסטון, כלומר מאז שהוא בן 30, ובשבט תש"א 1941 מוישה נפטר, ואז הרב סולובייצ'יק קיבל את המינוי להיות ראש ישיבה של YU. עד אז הוא היה רק בבוסטון, היה רב בבוסטון, היה פעילות רבנית כרב קהילה בבוסטון, אבל אז הוא נהיה ראש ישיבה. עכשיו מה שמעניין הוא ככה, זה קצת פחות לפני גיל 40, הוא בן 30 הוא מגיע לבוסטון, זה הייתה פריש צדי ג' 1933, הוא נמצא קצת פחות, 28, והוא נמצא שם בבוסטון, ואז הכתבים הפילוסופיים הגדולים שהוא כתב, איש ההלכה וכולי, הם נכתבים באותה תקופה, והלוחיק מיינד, אוסר, שזה גם ספר שנכתב רק באנגלית, עוד לא תורגם לעברית, הוא דרך ספר די פילוסופי וקשה, גם נכתב באותה תקופה וגם הוא ביקשתי משם. הוא לא מפרסם את כל הדברים האלה, אבל בעצם למעשה מהרגע שהוא עובר להיות ראש ישיבה, עול רשות הישיבה מקבל בחורה. התמידים כסדורם של שיעורי גמרא, בעצם הוא כמעט ולא כותב כתיבה הגותית מאותה תקופה ואילך. מה שיש לנו מאותה תקופה ואילך זה את הדרשות שלו, הוא היה מספיד בחסד, ההספדים שלו זה מלאכת מחשבת, עד היום משפחת סולובייצ'יק ושלוחותיה, ההספד זה המבחן הכי גדול של דרשה רבנית, אם אתה יודע להספיד אז אתה שווה משהו, ואם אתה לא יודע אז אתה שווה פחות. לא, אני לא אומר את זה ברצינות, הנושא הזה, המבחן ההספד הוא מבחן מאוד רציני, אם אתה יודע לסרטט דמות שלמה ולהעריך את המשמעויות, ההספדים שלו הם תמיד לא רק ענייניים, מסבירים למה הנושא היחידי שכתב בז'אנר כזה זה זה הרב קוק, הרב קוק שכתב את הספר שלו על האדרת, על חותנו האדרת, גם הוא כותב על העקרונות הרוחניים שבאים לידי ביטוי בתכונות המיוחדות של האנשים האלה. כלומר, אצל הרב סולובייצ'יק, תמיד המספדים הם גם מסבירים את המשמעות, מאירים את המשמעויות של האיכויות הייחודיות שמשתקפות באישיות של הנפטר, אם תרצו. זה אופי ה... ובכלל, היה גם דרשן בחסד, לא בחסד, בגלל בעיקר במחשבה עמוקה, איש מעמיק מאוד, אז כמובן גם כשהוא למד חומש, הוא למד כל דבר אחר, הייתה בו איזושהי למדנות והעמקה. בכל אופן, אבל באופן שיטתי לכתוב חיבורים, הוא בעצם כמעט לא כותב. מה שיש לנו זה הופעות פומביות שלו, כמו איש האמונה הבודד, שזה הרצאה שהוא כתב לעצמו לקראת הופעה בפני כנס של אנשי כמורה נוצריים, ועוד דברים מהסוג הזה, ועוד מה שהיה, שהוא באותם שנים, שהוא היה שבעה והוא היו, גם לימד בסטון קולג' שזה של הבנות, ונתן שם כמה קורסים מעניינים יותר כלליים של יהדות ועבודה סוציאלית, פסיכיאטריה, כל מיני דברים כאלה, יש לנו גם כתבים קצת יותר רחבים של האדם. בכל אופן, הוא ביקש משם, נכתב באותה תקופה ולא התפרסם, וכשהוא רצה לפרסם אותו, והספר התפרסם, המאמר התפרסם בכתב העץ הדרום, בתשרי תשל"ט, כלומר כמעט 30-40 שנה אחרי שהוא נכתב, כי איש ההלכה התפרסם בתש"א כבר, אבל זה התפרסם בתש"א. אז קודם כל הוא ביקשת משם, היה לו איזשהו, אנחנו נראה שבעצם הוא מאמר שהוא... cut and paste, בלי cut and paste. אני אמרתי את זה מסברה, כי כך הבנתי כשקראתי את זה. סיפר לי רון ציגלר, שהוא יש לו את הארכיון, אז הוא אמר לי, זה בדיוק נראה ככה, עם מספריים, מדבקות של סלוטייפ, כתב היד נראה מאוד מאוד... כי היה לו כמה ורסות, הוא ניסה לעשות פאזל, אפשר לראות בכמה מקומות איפה יש את החריקות, איפה התפירות לא נעשו עד הסוף. והסיפור הוא שהוורסיה הראשונה של המאמר ניתנה לשם פרסום למישהו, לא כתוב מי, והוא שכח את כתב היד באוטו, האוטו נפרץ וכתב היד נעלם. והסיפור הוא שהוא שוד ושבר, הסולובייצ'יק היה שבור ברצוץ מהעניין הזה, והוא הרים טלפון, משפחת ליכטנשטיין כבר הייתה בארץ באותם שנים, וזה היה שם נוראי, הרבנית טובה אמרה שהיא לא יכולה לעמוד בזה, והיא העבירה את הטלפון לרב אהרון כדי שהוא אולי יצליח לנחם את הרב סולובייצ'יק על האובדן הנוראי של מאסטרפיס, ממש מאסטרפיס. ואז מישהו מצא עוד פעם איזשהו עותק ראשוני, והוא עבד על זה עוד קצת, ואז בסופו של דבר המאמר התפרסם, כשהכותרת הראשונית של המאמר הייתה צריכה להיות איש האלוקים. יש איש ההלכה, וזה אמר להיות, אמור היה להיות איש האלוקים, והכותרת הזאת בסופו של דבר נדחתה, והיא בסופו של דבר הגיעה לקשתה משם. שתכף נראה, או שנצליח להבין למה הוא קרא לזה כך, אבל נבין למה הוא רצה לגרור איש האלוקים, לעומת איש ההלכה, זאת אומרת איש ההלכה זה איש ההלכה, איש האלוקים זה מי שמנסה ליצור להיות באיזשהו מערכת יחסים, יותר אינטימית עם הלכו, אבל בסוף הוא גונז את השם הזה. בכל אופן, אנחנו נראה בשבוע הבא, תבוא עם ספרים, או אם אין לכם ספרים, אז אני אתן לכם קובץ. יש לי פה, מישהו נתן לי, כל כתבי הרב סולובייצ'יק. מה? יש לך את זה? טוב שיש לך את זה בבית. זה יש פה. אז אם תרצו... לא. אלא אם כן תחזיר לי את זה, אני צריך להתרמד. בסדר, זה לא משנה. בסדר, זה הכיוון. זה מתאים לכם?
כן.
רגע,
זה נחשב, בקשר למה שאמרנו, זה חלק מהאיש ההלכה?
לא, זה לא חלק מהאיש ההלכה. זה מקביל לאיש ההלכה, יש איש האלוקים.
זה באותו ספר, אבל.
זה מופיע
באותו ספר, באנגלית לא.
כן, לא, באנגלית לא. אז את הסיפור על כתב היד וכל זה מופיע דווקא במהדורה האנגלית, מופיע הסיפור ההקדמה, הדבר הזה. המאמר נכתב בעברית, וחייבים להוריד את הכובע בפני הרב סולובייצ'יק שלא ידע את הספר, וסגנון העברי שלו הוא באמת ברמה סופר גבוהה ומדהים, הכתיבה שלו, אבל הוא היה בן בית בספרות הרוסית הכללית, כי אמא שלו דאגה לכך, וגם היה בן בית בשירה העברית. מאוד מעניין שהוא הכיר את השירה העברית הקלאסית של ביאליק ושל צ'רניחובסקי וכולי. הוא היה איש משכיל. אוקיי? עד עכשיו, עד כאן בסדר? היה אמור לי שם, הוא לא קרא לזה, הוא עצמו לא קרא לזה, לא שהוא...
לא, על איזה שם? הוא לא נתן איזה שם?
הוא נתן, ביקשתם משם.
אה, אוקיי.
זה הוא הוציא.